ברכה מיוחדת מפי הרבנית שרה אלבז.
לכל המאזינים ולרדיו החשוב הזה שמפיץ תורה בעם ישראל וכל העוסקים בעבודת הקודש, ברוכים תהיו. אנחנו מתקרבים ליום הנשגב הזה, חג השבועות, חג מתן תורתנו. מבואר בדבר רבותינו שכל מה שאירע לעם ישראל בזמן מסוים זה נקבע לדורות בכל שנה באותו זמן. כותב הרמח"ל בדרך השם חלק ד', אור גדול שאיר בזמן מהזמנים בשוב תקופת הזמן ההוא יאיר אור מעין האור הראשון. עד כאן דבריו. אז נמצא שמי שבאמת ינצל את היום הקדוש הזה יכול לזכות לעלייה רוחנית ולאור תורה כמו שהיה בקבלת התורה, שיהיה לו סיוע לכל ימות השנה להרגיש את מתיקות התורה. התורה ניתנה דווקא בהר סיני במדבר, כאשר ראו ישראל מטולטלים בדרך במדבר שממה. כותב במדרש תרחומה, למה ניתנה התורה במדבר? ללמדך שכל מי שאינו עושה עצמו הפקר כמדבר, אינו יכול לקנות את התורה. לפיכך נאמר במדבר סיני. כותב הרמ"ק רבי משה כל דברו בתומר דבורה פרק ב', מידת הענווה כוללת הכל, והיא מידה על כל המידות ומפתח של הכל, וכאשר תיגיע תמיד להשיגה, כל שאר המידות נגררות אחריה. כותב כאן האור יהל בשם רב לב חסמן, משהו מאוד מעניין. אומר, מה זה ענב? כותב ככה, ענב אינו נקרא מי שאינו יודע מהותו בכוחות נפשו, כי הוא שוטהו ולא ענב, אם אינו מכיר את מעלתו, אלא, אז מה זה ענב? אדם שמאמין שהשם ברחמת עטיב אמו, נתן לו כל מה, כל מה שיש לו, זה הענבה אמיתית. וככל שמרגיש בזה יותר, שהכל זה מתנות מאת השם, זה נקרא ענבה אמיתית. אז זהו, שאדם צריך להאמין שכל מה שלו זה מתנות משמיים, אז אין לו מה להתפאר. יכול לקחת שלום גם השם לקחת ממנו. כמה אנשים ראינו שהפסידו את כספם וזהבם בזמן הקורונה וכו'. אז זה כשאדם מבין שהכל מתנות מאת השם, אז אין לו על מה להתגאות. אומר האבן גבירול, הרי כתוב תואבת השם כל גבל לב, איפך הענבה? זה הגאווה. אז אומר האבן גבירול, שאלו את החכם, מהי הגאווה? מה זה גאווה? אמר, שטות שאין בעליה יכול להניחה. כותב הבעל שם תומש מאוד מעניין, הוא כותב שהגאווה זה חולי בנפש. כי בחוכמת הרפואה ידוע שכל עבר של אדם שפועל כתקנו, אז לא מרגישים אותו. כשיש כאבים חס ושלום בשיניים, מרגישים את השיניים. כשיש כאבים בגרון, דלקת או זה, מרגישים את הגרון. אבל כשהכל בריא, הכל זה, לא מרגישים את האיברים. אז אם אדם, מה זה גאווה? שאדם מרגיש את עצמו, אני. אז אם אדם מרגיש את עצמו, סימן שהוא חולה, סימן שכל איבריו חולים. כי מי שמרגיש את עצמו, אז הוא אדם חולה. אז גאווה, הוא כותב, זה מום נפשי שאין בעליה מכיר אותה. אומר הבעל שם טוב שחולי הנפש, רוב הפעמים זה מגאווה. וזה מה שכותב, ואם נעשה בדיקה קלינית, נמצא שרוב אלו שמאושפזים בגלל חולי הנפש הם אינטליגנטים. אז למה הגיעו לשם? מאחר שהשתוקקו לכבוד ולא יכלו להשיג אותו, הם האמינו שהם הגאונים הגדולים ביותר בעולם. כשראו את חבריהם שעולים עליהם ולא משיגים את משאת נפשם, אז נפלו לדיכאון. אמרו חז"ל, אין לך אדם מישראל שביזה עצמו על המצוות יותר מדוד. לפיכך זכה דוד לתורה, ויהי דוד לכל רב המשכיל והשם עמו, שהלכה כמותו בכל מקום. ומה אמר דוד על עצמו? ואנוכי תולד ולא איש. מלך ישראל מצהיר ואומר על עצמו, ואנוכי תולד ולא איש, והוא דיבר עם השם, שבוחן ליבות וכליות. בשעה שבא שמואל הנביא למשוח את דוד למלך על ישראל, פתאום הוא עלה לגדולה, אמר לו שמואל, אינך מלך על ישראל. זה הגיוני שיהיה לו קצת גאווה בליבו וזה. אבל אמר דוד המלך לפני השם, השם לא גבה ליבי, בשעה שנמלכתי למלך, לא גבה ליבי. לא רמו עיניי. כשבא גוליית הפלישתי, זה מתי לא רמיינו, כשהרקתי את גוליית, כשבא גוליית הפלישתי והתייצב נגדם, נגד ישראל, היה גובהו שש אמות, היה לו גוף חסון, כולו משוריין, והוא התנה עם עם ישראל, אמר להם, תשמעו, אם אני אנצח, אתם תהיו כולכם עבדים לפלישתים, ואם אחד מכם ינצח אותי, פלישתים יהיו עבדים לישראל. ואז היה ישראל בחרדה גדולה, פחד היום נפל עליהם. פתאום דוד מציע את עצמו להילחם גוליית, לעולם לא למד תחסי מלחמה, וטוב, הוא לקח תחנית, חתך את ראשו של גוליית. שראו את הניסים הזה, כולם יראו לפני דוד, יצאו כולם מהחלונות, היו זורקים עליו זהב ותכשיטים, ודוד לא ירים את עיניו. לא רמו עיניי, לא רמו עיניי, הוא מצעיר על עצמו, ולא נשא את עיניו לראות מכאן הזה, ואמר כל זה יהיה מוקדש לבית המקדש. רבו של דוד קראו לו עירה היה עירי, היה משבט מנשה, היה חכם גדול בתורה. כל זמן שהיה קיים, אז היה, לא היו כיסאות בזמן הגמרא, היו יושבים על מחצלת, והרב היה יושב על קרים, קרים וקצת כדי שהוא יהיה גבוה, ויראו אותו. אז כל זמן שהיה קיים, עירה, היה יושב על קרים, ודוד מלך כבר היה מלך. אמרו, רבנו, אתה מלך, מלך ישראל, תשב גם אתה על הקרית. אמר, לא, אני יושב רק על מחצלת. טוב, אחרי שנפטר כבר עירה היה עירי, אז מי קיבל את התורה, זה לא היה כדוגמתו כמו דוד. הוא התחיל ללמד את העם, אמרו, אתה עכשיו מלמד אותנו, נו, אתה מורנו ורבנו, אז תשב על הקרית, כמוני, כמו כל העם. אם אתם תשבו על קרית, אני גם אשב כמו אתכם. וישב על הקרקע כל ימיו. אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, אני רואה איך אתה נוהג בענווה. הואיל והשפלת את עצמך, לכן אתה יהיה כמוני. מה זה כמוני? אני גוזר גזורה בשמיים, ואתה מבטלה. אומרת הגמרא, ראש השלישים, חייך שתהיה ראש לשלושת האבות בעולם הבא. מי צועד לפני שלושת האבות? דוד המלך. יש פסוק בישעיה, את דקה ושפל רוח אשכון. אמר הקדוש ברוך הוא, אני שוכן עם השפלים ומשרה שכינתי עליהם. מה אדם זוכל בענווה שמשרה שכינתו עליהם? אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו גסות הרוח, אין אפרו ננער בתחיית המתים. מה פירוש אין אפרו ננער בתחיית המתים? פירוש רש"י, ננער הכוונה מקיץ. זאת אומרת, הוא לא מקיץ בתחיית המתים. היום ונראה, כל אדם שיש בו גסות הרוח, יש לו גאווה, חושב, אני ואני, הוא לא מקיץ בתחיית המתים, שנאמר בישעיה, הקיצו ורננו שוכני אפר. לא כתוב שוכבי אפר. אם היה כתוב שוכבי אפר, זה מה שאומר רש"י, אם היה כתוב שוכבי אפר, אז כל שוכבי אפר יקומו. כתוב שוכני אפר, משתמע מזה, זאת אומרת, מסביר רש"י, מה זה שוכני אפר? מי שנעשה שכן לאפר, משפיל עצמו לאפר בחייו, הוא יזכה לקום בתחיית המתים. וברחו, מה מלמדים אותנו? אל תהיה פראייר, תן לו בשיניים, התורה שלנו תראה רק איפה לומדים הלכות חיים. ומידות אך ורק בתורה. כתוב בפרקי אבות, יש משהו מאוד מעניין, כתוב כאן, רבי לויטס אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה. מה הכוונה? כשאדם מגיע ליום הדין, אז אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע שאני רימה ותולעה, והיצרה הוא מאש, לא יכולתי להילחם נגדו. הוא אומר, אתה רימה ותולעה? בוא נבדוק בפנקס, האם כך התייחסת עם אנשים? היית באמת רימה ותולעה, או שנתת להם גרופים והשפלת אותם? בוא נראה. אז מה שאומר, תקוות אנוש, התקווה שלך לנצל ביום הדין, שאתה באמת תנהג ברימה ותולעה, לא שרק תגיד בפה שלך. היה מעשה שמספר הרב עזרא עטיה, הוא היה רבו של הרב עובדיה. הוא מספר מעשה שהיה בסוריה לפני 130 שנה, משהו כזה בארם צובה. היה יהודי שהיה חסוך בנים. הוא הלך הרבה לרבנים לקבל ברכות ועשה תעניות. הוא לא זכה לבנים. היה לו צער גדול. יום אחד הוא בכה, ככה ממש בכה, בתוך בכי נרדם. בחלומו הוא רואה שבא אליו איזה זקן נשוא פנים, ואומר לו, תשמע, לך לבית הכנסת, שם תמצא את רבי לויטס, איש יבנה, הוא יתפעל לך והשנה תזכה לבן. הוא התעורר, שתגע, מה זה רבי לויטס? זה בזמן הגמר, מה לי ולרבי, איפה לרבי לויטס? אז התעורר, הלך לגאון רבי שלמה לניאדו, הוא היה אב בדין שם, בזה. אז אמר לו, תשמע, אני לא מבין מה זה, אמרו, תלך רבי לויטס, אז אמר לו, תשמע, רצו לרמוז לך שתלך לאדם שיש לו ענווה כמו רבי לויטס, כי אדם שיש לו ענווה, השכינה שורה בו, והוא יכול לברך אותך ושתזכה לבן. אז אני יודע שיש חכם בעיר שלנו, צדיק גדול, קוראים לו הרב יהודה קצין, והוא גם גדול בתורה, וגם עוד לא ראיתי אדם יותר ענו ממנו, ממש, ואתה תלך אליו, והוא יתפלא עליך בעזרת השם, כי הוא ממש אדם משפיל את עצמו, על אף שהוא גדול בתורה, אני מכיר את כולם, ואין גדול ממנו גם במידת הענווה, אז הוא שיתפלא עליך בעזרת השם, תזכה לבן, באמת כתוב שהוא הלך אליו, התפלא אליו, וזכה באותה שנה, נולד לבן. זאת מעלתו של אדם שיש לו ענווה. כתוב בתור אבן העזר, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אלא על משפחות מיוחסות, שאין בהן פסול. ואיזה הוא סימן היחס? מי נקרא מיוחס? אם היו שואלים אותנו, היינו אומרים, מה זה מיוחס? זה אדם שאינטליגנטי, אני יודעת, הוא משכיל, או מה התורה שלנו אומרת? מי נקרא מיוחס שהשם משרה שכינתו עליו? זה השומע חרפתו ושותק. בזמן הגמרא, איך היו בוחרים אישה? היום בזמננו, בוחרים אישה, שואלים את המורות, את התלמידות, איך המידות שלה, אם היא באמת לא כעסנית, אי אפשר לחיות עם אדם כעס, אם היא יודעת לכבד את הזולת, איך המידות שלה. אבל בזמן הגמרא לא היה בתי ספר, אז איך היו בוחרים אישה? הגמרא מספרת כמעשה מאוד כאן מסר עצום. גמרא מספרת שאולה, אחד מחכמי הגמרא, נקלע לבית מדרשו של רב יהודה, ראה את בנו של רב יהודה שגדל בשנים ולא התחתן. אמר לו, אולה, למה אתה לא מחתן את הבן שלך? אמר לו, איני יודע מאיזו משפחה לקחת לבני אישה, איזו משפחה מיוחסת שאני אמצא שם בת מידות טובות. אמר לו, זיל בתר שתיקותה, כותב רשי, שאל לך משפחה שתקנית, משפחה שותקת בשעת מריבה, תחפש את זה, ומשם תצא בת עם מידות טובות. עד כדי כך, מה זה עניין של... זאת אומרת, אדם יכול למדוד את המידות שלו רק בזה שלו ניסיון, שלו ניסיון ויודע להעביר למידותיו, גם כשפוגעים בו, זה אדם נקרא מיוחד שהשכינה שורה בו. כתוב בקהלת, והאלוקים יבקש את הנרדף. מה זה, מה הכוונה? מחבב את הנרדף ומעניש את הרודף. ואפילו, אפילו צדיק רודף רשע, הקדוש ברוך הוא מקרב את הנרדף ומעניש את הרודף. למה? ככה הקדוש ברוך הוא, אדם שלו ענווה, הוא אהוב לפני השם. כתוב, איך אדם זה יכול לזכות לתורה? כתוב באיוב, כי אדם לעמל יולד. אז כתוב מסכת סנהדרין, הגמרא כותבת, כל אדם לעמל נברא. כל אדם, אדם גם שעובד, גם שלומד, אין אדם שלא נברא לעולם. שאדם נברא בעולם הזה לעמל, זו גזרת הכתוב. אלא שהבחירה ביד האדם באיזה עמל הוא בוחר, אם בעמל תורה או בעמל מלאכה. כותב הרב דסלר ש... התורה נעשית קניין בנפש האדם רק על ידי עמלה של תורה. מה שאין כן באותם שלומדים רק מתוך עונג, רק כשיש לי עונג ובלי יגיעה, ככה זה, כשבא לי אז אני לומד. אז אומר אדם שחושב ככה, אין התורה מתקיימת אצלו. אמרו חז"ל, יפה פעם אחת בצער, ממאה פעמים שלו בצער, וזה נאמר אפילו על צער כלשהו. אדם יש לו איזה צער, ואפילו בתורה, במצווה, לא משנה מה. יש לו צער קטן, מקבל, אני כותב ככה, על כל צער קטן הוא מקבל שכר פי מאה, ואם יתווסף מאה צער נוסף בעשיית המצווה, יוכפל לשכר שוב פי מאה. נמצא לפי חשבון זה שערך המצווה כשמצטער בקיומה, יכול להיות גדול אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים מערך אותה מצווה נעשית בלי צער. זה הדבר צריך באמת, אנחנו צריכים ממש לאמת את זה בעצמנו, שלדעת לפעמים יש לנו ניסיונות, יש לנו קשיים, לדעת, אדם מחפש דברים רווחיים, מה הולך לקנות מסחר, חושב מה יותר רווחי, מה פחות רווחי, יש גם רווחים ברוחניות. ככל שאדם יש לו יותר קושי, יותר ניסיון, זה מגדיל את המזכאת לידך שהוא כותב כאן, זה שקול כנגד אלפי אלפים ורבי רבות פעמים, מערך אותה מצווה שנעשית בלי צער. אז כמה זה נותן לנו כוחות באמת לעמוד בניסיונות ובקשיים שיש לנו בחיים. זה מה שכותב הרמב״ם, אין התורה נקנית מתוך עידונים, אלא מי שעושה הנעת עולם הזה, לטפל ואוכל ושוטה רק לאחיות נפשו. כדי כך, זאת אומרת, לדעת שכל מה שאני, יש לי זה בעצם, זה לי כוח לקיים את מצוות השם. כאן משהו מאוד, שגמרא כותב, משהו מאוד יסודי. בשעת פטירתו של רבי, זקף, רבנו הקדוש, זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה, ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותיי בתורה, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. כתוב, יצאה בת קול ואמרה, מי שהיה בפטירתו של רבי, מזומן לחיי עולם הבא. כותב המכתב מאליהו רב דסלר, לכאורה דבר תמוע, כיצד מזכים בעולם הבא את אלו שאינם ראויים לכך, אז מה, הוא כבר בא לזה לפטירה שלו, אז כבר יקבל עולם הבא, אם הוא לא ראוי לזה, אז מה? אז כותב כאן משהו מאוד עצום, אלא צריך לומר, שאלו שהיו בפטירתו של רב, התעלו למדרגה כה גבוהה, עד שנהיו לאחרים, נתקו עצמה מעל מדי שקרה, למה פתאום נהיו אחרים? כיוון, הוא אומר כך, כיוון שאחרי פירוש הדברים, כאשר ראו את רבנו הקדוש, שלא היה כמו גדול בחוכמה בתורה ובאושר, ואם כל זה מואס בכל תענוגות העולם, כי הכל הבל, הם קיבלו את המסר ועשו שינוי בחייהם. ושנאמר יש קונה עולמו בשעה אחת. זה רעיון מאוד עצום, כי באמת זה מפליא איך האדם זוכה, מה פתאום בא לזה. כתוב ש... אמר רבי יוחנן, גדולים צדיקים יותר מלאכי השרת. כשחנניה, מישאל ועזרא נכנסו לתוך כבשן האש, מסופר בדניאל של נבוכדנצר, הלך לשם לראות מה נעשה איתם, הולך ושלום, כבר לא מצאים בחיים, ראה אותם מטיילים בתוך האש. כתוב שם, כתוב, ענה ואמר, האנה חזה גוברין ארבע, אני רואה ארבעה אנשים, מהלכים בגון נורא, מהלכים בתוך כבשן האש. ודיר רביעה, הרביעי דומה לבר אלהים, דומה למלאך אלוקים. אז מסבירים, מה זאת אומרת הרביעי? מה כבר נדברים? זה משמע שהמלאך הוא היה במעלה הרביעית מהם, כי הם היו גדולים ממנו, ובהליכתם, כך כתוב, בהליכתם, הלכו הם לפניו, והוא רביעי מאחוריהם. הוא הלך אחריהם כתלמיד שהולך אחר רבו. הוא בעצמו הרגיש שהמלאך פחות במעלה מהם הרביעים, זה מה שהוא התכוון, הרביעי, במעלה רביעית, שהם הלכו, זה ככה גמרא כותב, בהליכתם הלכו, הלכו הם לפניו, והוא רביעי מאחוריהם, הוא הלך אחריהם כתלמיד שהולך אחר רבו. עד כדי כך. הרב עובד מביא איזה מעשה עם הגאון רבי אפרים זל ממרגליות. הוא היה עשיר גדול, גאון עולם, וגם הוא היה עשיר וגם גאון בתורה, עשיר כיוון שהיה לו עסק של אשתו, אשתו הייתה מנהלת איזה עסק, והוא, הגאון הזה ישב בעולה של תורה ולא זז מהלימוד. פעם הגיע לבית מסחרה של אשתו, שאיזה סוחר מיוחד, והייתה לו הצעה נפלאה לעסק ביהלומי, משהו מוצלח שזה רווח עצום. אז לשם כך דרשה, לשם כך הוא דרש איזו השקעה להשקיע איזה סכום של כסף, אז לכן הרבנית ראתה צורך להתייעץ עם בעלה על כך. היא ביקשה עם בעלה שרק הפעם יפסיק מלימודו בבית המדרש, כל זמן קצר, כי היא רוצה להתייעץ איתו, ויש עסקה מאוד חשובה, עסקה מוצלחת, כי הוא סוחר מהר לדרכו, והוא לא יכול לשעות. טוב, אז רבי אפרים, הגאון, ביקש סליחה והתנצל, כי אין ביכולתו לבטל את לימודו הקבוע, והעסקה בוטלה. כאשר שב הגאון לביתו ונוכח בצערה של הרבנית על העסק שלא יצא לפועל, הוא ניסה לפייס אותה ואמר, תשמעי, בשעה שנקראתי לבוא לעניין המסחר, להפסיק מלימודי, עלה בלבי מה שאמרו חכמים במסכת ברכות, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה. וכך פירשתי את המאמר הזה, אין התורה מתקיימת אלא באדם שמשים עצמו כמת בענייני העולם הזה. באותם שעות שאדם לומד תורה, הוא צריך להגיד שמה כמו שהוא מת. כלומר שלעולם לא יפסיק משנתו כלל ועיקר בשעות לימודו. ואמרתי בליבי, אילו חלילה הייתי מת, האם יכולתי לצאת לעסק כלשהו? אף עכשיו שאני ברוך השם חי ויושב והוגה בתורה, אשים עצמי כמת ולא אחליף חיי עולם בחיי שעה. ובזה נחה דעתה של הרבנית. אנחנו אנשים שמועות את המעשיות הללו ושואלים, מה חלקנו בעניין הזה? בסדר, לימוד תורה, אבל מה החלק שלנו? אז יש לנו ברוך השם בשורה טובה, מסכת ברכות, הגמרא כותבת ככה, גדולה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מהאנשים, לפי שהולכות בניהם לימוד תורה, ממתינות לבעליהם שיחזרו בית המדרש, וגדול המעשה, זאת אומרת מי שמזכה יותר מהעושה. אז כל אישה צריכה לדעת שברוך השם החלק שלה גדול יותר מבעלה, וזה מה שהגמרא שלנו ברוך השם אומר שלנו. כן, אז אמרו אבותינו, יש כאן משהו מעניין גם, שארון שעשה משה, בנס היה עומד, עשה ארון שהיה בתוך ארון שני לוחות הברית, ומה הכוונה בנס עומד? כתוב ככה, ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, המאה וחצי רוחבו. אז האורך של הארון היה המאתיים וחצי אורכו. עכשיו, את הארון הניחו בקודש הקודשים. הקודש הקודשים, היה גודלו 10 אמות על 10 אמות. אלו, סליחה, 20 אמות על 20 אמה. 20 על 20. עכשיו, באמצע הקודש הקודשי, בניחו את הארון. הארון אמרנו, אורכו המתי וחצי. כשהיו מודדים מהדופן הימני של הארון עד הכותל, היה 10 אמות. מהדופן השני של הארון עד הכותל, 10 אמות. ואמרנו, כל כולו של מקיר לקיר הקודש הקודשי, היה 20 אמה. אז איפה עמד הארון? הארון גם תופס מקום, המתיים וחצי תופס מקום, לא, איך זה ייתכן שמהדופן הימני והשמאלי, מכל צד 10 אמות עד הקיר, ואמרנו, מקיר לקיר אמרנו 20 אמה, אז איפה עמד הזה? גמרא אומרת, שהארון בנס היה, לא תופס מקום, לא מבינים איך זה. והנס הזה היה מכוח התורה, שהרי שני לוחות הברית היו בתוך הארון. אז הגמרא כותבת, כשם שהתורה אינה תופסת מקום והיא מעל הטבע, כך גם החכם שהוא בן תורה של זיכך, זיקח את נפשו בתורה ומצוות, הנהגה איתו מעל הטבע, והטבע נכנע בפניו. זה כותב האור החיים בעניין של קריאת ים סוף, כותב שהתנאי שהיה בשש ימי בראשית, היה תנאי כללי על כל מעשה בראשית באשר הם, להיות כפופים ונכנעים לתורה ולעמלים בה, לעשות כל אשר גזור עליהם, משלטם עליהם כמשלת הבורא. זו הסגולה שניתנה לחכמים מששת ימי בראשית. הגמרא כותבת כאן במסכת כתובות, רבי חנינה בן חכינאי למד עם רבי שמעון בר יוחאי, משניהם חברותות. איפה הוא למד? 13 שנה בישיבתו של רבי עקיבא. כל השנים הללו היה שקוע בתורה, בחנינה וגם זה, ולא היה לו קשר עם בני ביתו. לאחר 13 שנה שלחה לו אשתו של רבי חנינה, שלחה לו הודעה, אמרה לו, ביתך בגרה, בוא בעשייה, יש לך בת שאתה צריך לחתן, תחזור לביתך. כתוב שהוא התבייש להגיד לרבי עקיבא שזה, כתוב שרבי עקיבא ידע זאת ברוח הקודש, ועל כן הכריז, בישיבה הכריז, כל מי שיש לו בת בוגרת, ילך ויעשייה. ואז נפרד רבי חנינה מרבו וחזר לביתו. כבר כותב, כאשר הגיע לעיר שלו, הוא לא הכיר את הדרך אחרי 13 שנה, לא הכיר את מקום מגורם, כי כבר נבנו ביתים אחרים, נסללו שם שבילים חדשים. טוב, אז מה הוא עשה? הלך וישב על שפת הנער שם, שם מגיעים הנערות, כל נערה מגיעה, אז אין מים בבתים כמו שיש בימינו. מגיעים שם הנערות לשאוב מים. שמע עכשיו בוודאי שביתי עוד מה תבוא לשאוב. שמע אחר כך פתאום שהגיע התור שלה שם, אמרו, בת חכינה הגיע תורך מלאי קדך. טוב, הלך אחריה, אחרי ביתו, כשהגיע לבית שלו, אשתה הייתה מנפה קמח. לפתע הרימה את ראשה, ראתה את בעלה מתוך בהלה, פרחה נשמתה ומתה. כשראה זו רבי חנינה פנה בתפילה אל השם ואמר, ריבונו של עולם, אישה זו 13 שנה המתינה לבעלה שישב ללמד תורה, זה היא שכרה, תפלא עליה, ושבה לחיה, זכה להחיות אותה. כותב הרב חידה, אין אחד שמוזכר בגמרא, שלא יכול לחיות מתים, אלא שהיה צריך לקבל רשות משם, כדי שאחר כך, אם כל אחד יחיה מתים, כבר לא תהיה בחירה בעולם. והוא קיבל רשות מהשם, מתפלל השם, קיבל רשות מהשם וחיה אותה. והגמרא ממשיכה לספר על רב חמה בר חמה, רב חמה בר בסה, שגם כן שהוא גמר, אחרי כמה שנים גמר את לימודו בישיבתו של רבי עקיבא, חזר לביתו ואמר, אני לא אעשה כמו שעשה רבי, זה התפרסם שרבי חנינה בא באופן פתאומי לאשתו וכל מה ש... אמר, אני לא אעשה כמו שעשה רבי חנינה, אלא אני קודם הודיע לאשתי, אשלח הודעה לאשתי שאני מגיע. טוב, בינתיים הוא... יכנס לבית המדרש והתחיל מטעם ללמוד עד שהיא תקבל את ההודעה. וכשהוא ישב ללמוד אז נכנס לבית המדרש שזה בחור, והצטרף אליו ככה בלימוד והתפלפל איתו ככה, הוא ראה שהבחור הזה כל כך חריף. כתוב שרבי חמה חלשה דעתו, אמר, מי יודע מה, יש לי גם כן בן בגיל הזה, מי יודע מה עם הבן שלי. טוב, אחרי שהוא גמר את זה אמר, ודאי כבר אשתי קיבלה את ההודעה, אני אלך לבית שלי. הלך לבית שלו, הוא ראה את הבחור נכנס לבית שלו, אמר, כנראה הבחור הזה בא להתפלפל איתי. אז הוא עמד לפניו, כי הוא הגאון הבחור הזה. אמרה לו אשתו, מה זה, האבא קם לפני הבן? אז הוא ראה ברוך השם שזה הבן שלו, לא, הם לא הכירו ככה אחרי כל כך הרבה שנים. אדם שלומד תורה לשמה זוכה גם שבניו יזכו לתורה. כתוב בזוהר, כשאדם משאיר בנים שעוסקים בתורה, מלאכי השרת מכריזים עליו בשמיים, ואומרים, אשרי שזה זכה, אשרי שזה ילד, ומעלים אותו מחיל אל חיל. היה איזה מעשה שבאמת ממחיש מה זה עינה של בן תורה. הוא היה אברך תלמיד חכם שהיה שוקד בתורה ימם ולילה, ומתפרנס ממש ממשכורת זעומה שקיבל מהישיבה. אחיו היה בעל עסק, שראה שאברך, אחיו האברך הזה, ככה ממש קשה לו מאוד בפרנסה, אמרו, תשמע, אולי תעבוד אצלי רק בשעות, ככה, בשעות הערב, ככה, למשל מ-9 עד 11. זה הזמן שבכל אופן זה לא כל כך זמן סוף היום, ואני אתן לך איזה מזכורת, ויהיה לך מזכורת ככה לחתן את הבנים, ותוכל להתפרנס יותר בכבוד. זה רק סדר שלישי, זה לא כל כך, זה טוב. הוא אמר, תשמע, אני, זה רעיון טוב, אני אשאל את הרבי להשיב. אז הוא שאל את הרבי להשיב, סליחה, הרב שח, שאלת הרב שח, אמר שיש לי איזה הזדמנות, רק הסדר שלישי להקדיש לעבודה, ואני יכול לקבל סכום הגון מאחי, ולהתפרנס בכבוד. אמר לו, אתה לומד כל היום, אל תעבוד והשם יעזור לך. טוב, האברך קיבל דברי הרב, והלך לביתו, אחרי כמה חודשים שראה שמצבו מאוד דחוק, אשתו אמרה, תשמע, עכשיו זה לא הלכה, זה לא תורה מסיני, אמר לך, בסדר, חשב שאתה יכול להסתדר. מה, זה תעבוד את השעות הללה, שעתיים בלילה. טוב. אז הוא התחיל לעבוד, ואחר כך אחיו אמר לו, אתה יודע מה, עוד שעה נוספת, אם אתה עובד, תקבל משכורת כפולה פי 2. אומר, טוב, זה אני כבר באמת אשאל את הרב שח. זה כבר, אני חושב, חייב לשאול אותו. טוב, אז האברך הזה הלך לרב שח, ואמר, רבנו, אני עבדתי שעתיים וזה, והוא אמר לי שאם אני אעבוד עוד שעה נוספת, אז אני אקבל פי 2, מה הרב אומר? אמר לו הרב שח, בצורה נחרצת, מה השאלה? מחובתך לפרנס לבני ביתך, וחייב אתה לעבוד עבור פרנסתם. רבנו, הרב לפני שנה שהייתי אמר לי שאני אמשיך בלימוד ולא עזוב את הלימוד, ועכשיו הרב אומר שאני אעבוד השעה נוספת, מה קורה? מה? איך זה? אני לא מבין, רבנו. אמרו, תשמע, קודם היית בגדר אברך, היית עמל בתורה כל היום. אדם שכולו רק בתורה, הנהגה שלו משלם, אינה בדרך הטבע, אלא בדרך נס, הוא סומך על בורי העולם, משמיים מסעים לו כהרבה דרכים למקום, אבל לאחר שאתה כבר נטלת את עצמך, נטלת על עצמך את עול הפרנסה, וממילא אתה כבר עובד, הרי שההנהגה איתך, כמו כולם, בצורה טבעית, ואתה חייב לעבוד ולפרנס ביתך. זו הייתה תשובה של רב שך. כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. תודה רבה לכולם, ויהיה חג שמח, כל טוב. תודה רבה.
האזנתם לשיחתה של הרבנית שרה אלבז.